שלום ערב טוב. הצורך בתיעוד יציאה הלכתית. אני מחזיק את המהדורה הזאת, אחרי שהוא דיבר על השבת כדוגמה, אחרי שהרב הציג שתי התפיסות של ההלכה, ההלכה האטומטית וההלכה האקסיולוגית. אז במי תסתכלו, אני אגיד לכם באיזה עמוד. זה עמוד ה-82. של הבה ונפנה אל בעיית בריאות הנפש על מקומה במסגרת ההלכה. כשאנו מנסים לחקור את איכותו התרפויוטית והגואלת של המעשה הדתי, וזה בדיוק מה שמבקשת לעשות הדת המודרנית שמשתפת פעולה עם מוסדות לבריאות הנפש, הכרחי הוא לבחון תחילה את הפילוסופיה של הייסורים, כפי שזו נוסחה על ידי אותה דת. איננו יכולים להבין עד תום את הפעילות המתקנת או הגואלת המשתמעת מן החוויה הדתית, כל עוד איננו יודעים כיצד מצליחה אותה דת לקלוט אל תוכה, או לפחות כיצד היא מנסה לקלוט אל תוכה את חוויית הסבל האנושי, את הפתוס ואת האיסורים. מבלי לקלוט בדרך כלשהי את חוויית הסבל האנושי, לא ניתן לפתח שיטת טיפול דתית שעניינה בבריאות הנפש. בלא חקירה המדויקת של בעיה זו, תהיה כל טענה מדבר התפקיד התרפויוטי של המעשה הדתי בבחינת טענת שווא. במקרה כזה, נראה לי לומר, נוכל רק לעסוק בקביעות שרירותיות ובקלישאות ואמירות שטחיות. אם דבר זה הוא נכון באופן כללי לגבי כל דת שהיא, ושהוא נכון גם לגבי היהדות, לגבי ההלכה. על כן, קודם שנבחן את הפוטנציאל המתקן והגואל של המעשה הדתי היהודי, עלינו להבהיר בהתאמה ובמונחים מדויקים את התפיסה היהודית בדבר האיסורים, ולהגדיר בבירור את יחסינו כלפי עולם עוין הגדוש באי סדר ובחוסר הרמוניה. כאשר בא רב להדריך אדם הנמצא במצוקה, או כאשר הוא מבקש לרוץ לו עצה, ובמיוחד בענייני בריאות, עליו לדעת בדיוק מהם המשאבים העומדים לרשותו. לא משאבים דרשניים, אלא משאבים פילוסופיים מטאפיזיים, שאם לא כן, יהיו כל מעשיו לשאר. או כמה דברים על מה שקראנו. ראשית, יש כאן איזושהי הנחה בכל המסה הזאת, שהיא האמת עומדת בסתירה מוחלטת לדברים, מבט ראשון, בסתירה מוחלטת לדברים שעסקנו בהם במסגרת המסה על אהבת התורה גולת נפש הדור, אם זה זכור לכם. וזה לגבי עצם הראייה של דת כבעלת יכולת טיפולית. כל ההנחה של הקטע הזה הוא מניח שהדת יש לה יכולת לעזור לבריאות הנפש של המאמינים. יש להם מצוקות, יש להם ייסורים, והדת יש לה מה לומר לנו בתחום של הבנייה של הבריאות הנפשית שלנו. והחלק השני שקראנו, היא כולה דורשת שזה יהיה אמירה אותנטית של אותה דת, ולא סתם איזושהי אמירה דרשנית, וזה כבר נוגע יותר לשאלת המתודה. אבל ההנחה, כאילו, התשתיתית של כל הדיון כאן הוא, שההלכה בונה את בריאות הנפש של המאמינים שלה, שנימר במבט ראשון, זה עומד לסתירה מוחלטת לנושא האחרון שעסקנו בו במסגרת המסה, גולת התורה, גולת נפש הדור, שם ראינו בעיסוק בטעמי המצוות, בהגות של הגריד, את ההתנגדות המוחלטת לטעמים תועלתניים, את ההתנגדות המוחלטת להסבר של גופי תורה בכך שהם משפרים את איכויות החיים של מי ששומר עליהם, כשרות לא נכון להציג אותה כמשפרת את הדיאטה, לא נכון לדבר על תרת המשפחה כמשפרת את חיי האישות של זוג, אלא צריך לדבר על מונחים של קדושה וכו'. במבט ראשון קוראים כאן את כל הקטע הזה שמדבר על האיכות התרפויוטית והגואלת של המעשה הדתי, השפה נשמעת שונה לחלוטין. גם ראשונה, כן? פה הוא מדבר על זה שלדעת יש איכויות תרפויוטיות, הן יכולות לפנות למצוקות אנושיות ולהציע להם איזושהי תבנית של בריאות נפש. במבט שני, אני לא בטוח שהסתירה כל כך עמוקה מסיבה פשוטה, כי אני חושב שהמצוקה של בריאות הנפש שהרב מדבר עליה כאן היא עולה בקנה אחד עם כל מה שדיברנו שם בתמי המצוות. כי אם קוראים טוב את הטקסט, הוא אומר למשל, איננו יכולים להבין אטום את הפעילות המתקנת או הגואלת המשתמעת מן החוויה הדתית. כשהוא מדבר פה על בריאות הנפש, לא חושב שהוא מתכוון לאיזון מהצד של רופא פסיכיאטר, אלא יותר לתת איזה משמעות. ואם בשבועיים האחרונים הרבה עלה כל נושא איפה בדיוק עובר קו התפר בין הרב לבין המטפל ומה הגבולות הנכונים של הרב המטפל, אני אומר שדומני שאנשים פונים לרב בין היתר לא רק כי הוא בחינם או נגיש ונחמד אולי, אלא בין היתר כי הם מצפים ממנו למשהו שמטפל אחר לא יכול לתת. הם לא מצפים ממנו לאזן להם שהם לא ירגישו מצוקה, הם רוצים שהוא ייתן משמעות למה שהם הציק להם. והמשמעות הזאת היא נגזרת מעולם ערכי. במובן הזה אני נוטה ככה לפרש את הקטע הזה, שכשהגריד מדבר פה על בריאות הנפש מסגרת ההלכה, ועל גם הביטוי הזה, האיכות התרפויוטית הגואלת, הוא מדבר במונחים רוחניים, הוא לא מדבר במונחים טיפוליים גרידה. עכשיו, אני מניח שלאדם מאמין, כאשר הוא מקבל משמעות לחוויות שהוא עובר, זה אולי גם מקל עליו את ההתמודדות איתם. כי הם הופכים להיות ממעשה בנאלי, שחלק אני יכול להגיד, מה שמקשה על ההתמודדות עם חוויות שהן קשות לנו, זה גם התחושה של הסתמיות שלהם. ברגע שהם מקבלים ערך, ברגע שהם פעולות בעלות משמעות, זה מקל על ההתמודדות. כך, בסופו של דבר, זה כן נוגע לבריאות הנפש, אבל זה לא מתחיל כשיטה טיפולית. במובן הזה, אם אני חוזר לאותו קטע בלבת התורה, לא מדובר פה שהוא עומד להציע שיטות טיפול שאמורים אותם בבית ספר לפסיכולוגיה או לפסיכיאטריה. מצד שני, כל המסה הזאת הייתה מפגש בין אנשי דת לבין אנשי טיפול. השאלה איפה בדיוק עובר התפר, ולכן בצד כל זה שאני מאוד מאמין בחשיבות של יצירת גבולות, שהרב ידע במה הוא מטפל, במה לא, שיהיו השתלמויות לרבנים, שיעזרו להם גם לשכלל את כלי הטיפול, אני חושב שהמטרה היא לא להפוך אותם למטפלים גורים, שעברו הכשרה פעוטה, אלא להעצים את מצד אחד את היכולת שלו כרב, שהוא ערך מוסף, שאולי מטפל לא יכול לתת, ומהצד השני, שהוא ידע גם את הגבול שלו ומה הוא לא מטפל, שידע איפה לגלגל. אבל אני לא רואה כשפניות לרבנים רק חיפוש של מישהו שיהיה מטפל עם פחות הכשרה, אלא מדובר בעיניי בערך המוסף של מתן המשמעות. וכאן גם כל הדגש בקטע הזה, שכדי שזה יהיה אמירה משמעותית, זה חייב להיות דברים שיונקים מהשורשים של היהדות, ולא סתם איזה כמה, משהו קורה פה כל הזמן, משאבים דרשניים. הוא אומר, אני חותר למשאבים פילוסופיים מטאפיזיים, כלומר, הענקת המשמעות תהיה, אם היא תהיה בצורה משמעותית. והיות וייסורים, זאת שאלה גם דתית ראשונה במעלה, זה לא רק שאלה שכושר סיבולת, אלא זאת שאלה דתית מאוד עמוקה שנוגעת, נראה בהמשך, אלו שאלות מתוך השאלות הדתיות, העסיקו את הגריד, אבל זה נוגע בשאלות של צדיק ורע לו, גם מההיבטים, מה שפה הוא כינה, תיאודיציה, נראה מיד את ההגדרה, כלומר, אם הקדוש ברוך הוא טוב, אז איך יש רע? זה נוגד בפשטות את האמונה באל אחד. כל השיטות הדואליות, שהן באות ממקום שיותר קל להסביר את הרע בעולם, אם מניחים שיש מישהו רע שעושה אותם. זאת שאלה לקדוש ברוך הוא. איך מישהו טוב יצא ממנו דברים רעים? נראה בהמשך איך הוא מתמודד. זה גם שאלות בסחר ועונש. אם צדיק ורע לו בהקשר שאני רואה אדם שטוב, שקורא לו דבר רע, כן, במשפט האנגלי המפורסם, Why bad things happen to good people? זו שאלה בהשגחה. ראש ברוך הוא, לא איך יש רע, למה רע קורה לאדם הזה? יש גם שאלה שלישית, שנראה אותה, שאותה הגריד יעלה על ראש שמחתו, והיא נוגעת לשאלה גם האישית של האדם שעומד מולו, לא רק שאלות תיאורטיות, איך יש רע בעולם, או איך יכול להיות שצדיק קורה לו דבר רע, אלא גם מבחינה קיומית, איך אדם עומד מול זה, גם מבחינה רוחנית. זה כל מסגרת הדיונים היסודית שאליה הוא חותר, והוא מאמין שיש לה תשובה הלכתית. כמו יש לתורה מה לומר בשאלות האלו, אבל אני מדגיש שני דברים. ראשית, זה מה לומר בעיקר בשאלות הרוחניות שעומדות על הפרק, ושנית, כמיהה הזו שזה לא יהיה דרושים, אלא שזה יהיה דברים שיונקים מתוך גופי תורה. וכאן הוא אומר אמירה מאוד משמעותית בפסקה הבאה על הקשר בין ההלכה ובין הפילוסופיה שלה, מי מטרים את מי. והוא מציג פה דברים בצורה אחת, דומני אבל שצריך לראות את זה בצורה קצת יותר מורכבת. הוא ממשיך ככה,
הוא יגיד שהשאלה, הבעיה זה אוניברסלי, נכון?
בוודאי.
אז התשובות זה...
בוא נגיד ככה, אתה נוגע פה בנקודה מאוד מהותית בכתיבה של הגריד. מצד אחד הוא האמין שהיהודים מתלבט בשאלות אוניברסליות, ויש לתורה מה להגיד לכל העולם, לא רק ליהודים. כלומר, בתוך התורה יש תורות נפש, בתוך התורה יש התייחסות לחוויות האנושיות הכי בסיסיות, והתורה מדברת ישירות אל הדור שלנו, שבעיקר מה ששימש אותו היה יכולת ההפשטה שלו. כלומר, היציאה מהפרטים, או היציאה מהמציאות החיים שהתורה מתארת, שהיא ניתנה לדור מסוים, והיכולת באמצעות ההפשטות, לא יודע, כי מדברת בכל באי עולם, יחד עם האמירה הברורה שהתורה ציפתה רק יהודים לחיות בצורה כזאת. ולכן כל השאלה של הפרטיקולרי מול האוניברסלי, שאלה מאוד מאוד עדינה בכתבים האנתרופולוגיים שלו. כמו גם כאן, שאלת היסורים לא רק יהודים מתלבטים בה. שאלה כלל אנושית, שלא רק בני דתות אחרות מתלבטים, בן אדם באשר הוא בן אדם הוא מתלבט בזה. ואני חושב שהאמירה שלך נכונה. שהוא ממשיך כך, היסודות התיאורטיים הם התשתית למרכיבים המעשיים והשימושיים. התורה המטאפיזית והפילוסופית היא שמובילה בתחום הדת. הצדדים המעשיים לעולם אינם צועדים בראש. הם תמיד באים בעקבות קודמיהם. זו אחת מן השגיאות הבסיסיות ששוגים אנשים במה שנוגע לדת בכלל וליהדות בפרט. הדת ביסודה איננה טכנולוגיה. אני אומר לכם מילה שאוהבים אומרים הרבה על הבריסק, זה לא נגרות. קשה להגדיר את מהותה, אך אין היא טכנולוגיה. הדת כמובן עוסקת גם ברווחתו של האדם, בשמחתו, בשלוות רוחו ובמנוחתו, אך את ההיבטים הפונקציונליים האלה יש להעלות מתוך הנחות יסוד תיאורטיות. כאן יש אמירה כפולה, שכאמור היא לא פשוטה, אני חושב שצריך לאזן אותה עם משפטי נגד. ראשית, ההנחה כמו שהוא מכנה שההלכה היא לא טכנולוגיה, כלומר, ההלכה זה לא סט של הוראות, אלא יש לה תפיסת עולם. כן, אני לא חושב שהוא כותב ספציפית נגד האדם שאני אזכיר את שמו, אבל מי שהציג תמונת עולם שונה לגמרי באותו זמן זה ישעיהו ליבוביץ', שההלכה לדידו הייתה מערכת של צווים, צריך מלא פקודות, זה נהדר כל משמעות או כל אמירה הגדית פילוסופית, כל המעשה הדתי מתבטא בפעולת הציות. הנה שלום רוזנברג בספרו בעקבות הכוזרי, שהוא עושה לתאר שם תפיסות שונות של תאמי המצוות, אז הוא קינה את התפיסה של ליבוביץ' כתורת הקומטה. אם אפשר להשתמש בביטוי מושל מהצבא, למה החייל צריך לבוש קומטה? כי אמרו לו, הוא לא מבין למה, הוא לא... אמרו לו, זה עושה, כן, וזה מתבטא בציות. לגריד יש כאן הנחה, היא עוברת בכל כתבה בהנחה הזאת, שההלכה היא תפיסת עולם. זה כל הרעיון של איש ההלכה, חיבור איש ההלכה הוא שההלכה איננה מערכת של נורמות, אלא ההלכה היא תורת הכרה. וזה דרך שהתבוננות על המציאות, יש לה הנחות עולם, הנחות יסוד, וכאן הוא קובע עוד דבר, שהן מתרימות את הפרטים, כלומר הפרטים הם יישום של אותן תפיסות עולם. אני אומר שצריך לסייג את זה, כי קודם הוא דיבר על הצורך שהמשאבים לא יהיו דרשניים, אלא משאבים פילוסופיים מטאפיזיים. אם אנחנו נוגעים קצת, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר במקצת, לפני שבועיים, סליחה, על האופן שבו צריך, הייתי אומר, לנסח את הפילוסופיה של ההלכה, אז לגדולי בריסק וכולל הגריד, שהיה הוגה גדול, הייתה אלרגיה לתפיסות שניסו ישר לנסח את ההלכה במונחים פילוסופיים. כן, אם אני חושב על אחד מגדולי תלמידיו של רב חיים, שייצג בכל מהותו הלמדנית את הכמיהה לאמירות לא רק טכניות, הרי הלמדנות הבריסקאית שניתחנו אותה, עברנו על טבעה, כשלמדנו את מדו דרך מידוד, היא כולה מתארת את ההרכב הפנימי של ההלכה, הוא לא מתאר את המגמות שלה, את הפילוסופיה שלה, את המשמעות שלה, היא פשוט מתארת תופעות הלכתיות, כמו שנוסחאות מתמטיות מתארות תופעות טבע, בלי לעמוד על קנקנן ועל משמעותן. ורב שמעון שניסה לנסח תורות פילוסופיות מראש, ככה שער יושר כתוב, עורר עליו ממש את חמתו ורוגזו של רב חיים, עד כדי כך שרב חיים פעם התבטא, כך שמעתי מאבי מורה, שאסור ללמוד את שערי יושר כי הוא מעקם את השכל. אז היה נראה להם שלהכניס כל מיני תורות פילוסופיות רוחניות בתשתית הראשונה של הגדרת הדברים, זה מגיע למשאבים דרשניים. צריך קודם כל את ההלכה התורה, לנסח אותה דווקא הפוך ממה שכתוב פה. צריך לנסח אותו בראש ובראשונה בצורה תורה, כדי להגיע לגרעין האותנטי של ההלכה. ואז, וזה מה שרוב הבריסקרים עשו, הם עצרו, מה שהגריד בעצם הביא לו למה שהבריסק היה, על בסיס אותם אמירות שכרגע ניתן לומר עליהם שהם משהו קינה קודם, משאבים פילוסופיים, מטאפיזיים, רעיונות מזוקקים, עכשיו חובה, אפשר לגשת לנסח את התפיסת עולם שקיימת בהם. זה, אני אומר, צריך טיפה לדעתי להזג, והוא בא בעצם אומר בתנועה מעגלית, יש פה תפיסה יסודית שיש לתשתית פילוסופית, מערכת הגותית בתוך ההלכה, אבל כדי לנסח אותה צריך דווקא להתחיל מהפרטים, מה שפה הוא קינה טכנולוגיה. כן, והוא ממשיך כך, מכאן שאנחנו למקד כעת את תשומת ליבנו בתאודיציה ההלכתית, והוא מסביר, אני עושה שימוש במונח חידבה בדי לייבניץ, כן, שהפירוש המילולי זה צידוק האל, שזה בעיקר רק אם נקשיב לניסוח, דיברנו קודם איך שאדם דתי עומד מול בעיית הרוע, אלו שאלות מטרידות אותו, עצם הניסוח תאודיציה מניח שזה קושי על הקדוש ברוך הוא. ואני צריך להסביר, אני חוזר, אני צריך להסביר איך אם יש אל אחד, יש פתאום, והוא טוב, יש דברים רעים, אני צריך להסביר את מידת ההשגחה שלו, אבל זה צורת ההנסחות. לעומת זאת, תראו איך הגריד מציע ניסוח קצת אחר. תחליף התיאודיציה, עלינו להתמקד במטאפיזיקה ההלכתית של הרע או של האיסורים, או במטאפיזיקה ההלכתית של הפתוס בחוויית הסבל האנושי המעוררת חמלה. וכאן כבר במשפטים הקצרים האלו, אנחנו רואים שינוי כיוון מוחלט של אופן הצבת השאלה הדתית. השאלה כפי שאגריד מציג אותה כאן, קורא לה תחליף התיאודיציה, היא לא על הקדוש ברוך הוא. הוא לא מתעסק כל כך בשאלה, בהמשך שיש לו, יש לו מה להגיד על זה, זה לא שאין לו מה להגיד על זה, אבל לא יותר מדי, כן? אבל לפחות במוקד, תשומת הלב, לא מעט השאלה כאמור על הקדוש ברוך הוא, אלא יותר מעסיק אותו, וכאן היא מזדקרת דמותו כהוגה אקסיסטנציאליסט דתי, יותר מעסיק אותו התגובה של האדם הדתי לרע. וזה מה שהוא מתאר כאן, אין לו להתמקד, אני קורא במטאפיזיקה ההלכתית של הפתוס, בחוויית הסבל האנושי המעוררת חמלה, השאלה עוברת מהקדוש ברוך הוא, איך יש רע לאדם הדתי? איך הוא מתמודד עם רע? אם מישהו מכם זוכר את כל עודי דופק, אני מניח שקראתם את זה פעם, אז בחלק הראשון שכל עוד ידפק, הוא נכתב כמה שנים לפני המסה הזאת, 5 שנים לפניו, אז שם זאת האמירה המרכזית של המסה. אני לא בא להסביר למה יש רע בעולם, או מאיפה הוא בא, כי אני לא יודע את התשובה. זה מה שהוא כותב. במה כן אני בא לעסוק? בשאלה, כשאדם דתי רואה רע, איך הוא מגיב? מה הוא עושה כשהוא רואה רע? כן, בהקשר הספציפי שכל עוד ידפק, זה כשאדם עומד מול השואה, הוא שואל את עצמו מה טיב התופעה הזאת, הוא לא שואל איך זה קרה, אלא הוא שואל מה אני צריך לעשות היום, ובמסגרת אותה מסה יש תשובה מאוד ברורה. אני צריך לא לתת את הדבר כזה לקרוא שנית, אני צריך להסיק מסקנות. זה מטאפיזיקה של הרם מבחינת האדם במרכז, איך הוא יגיב, לכן הוא גם מתאים אולי למסגרת של בריאות נפש, פחות עיסוק בשאלות המופשטות. והוא ממשיך בפסקה הבאה, כיצד מטפלת ההלכה בבעיית הייאוש האנושי. זו השאלה היסודית ביותר. שאלה זו מעולם לא עלתה משום מה לדיון, אף שהייאוש טבוע בעצם קיומנו. אני לא יודע להגיד, אין לי מספיק ידע, אם באמת אף אחד לא דן בזה אף פעם, אבל אני יכול להגיד שדומני שהמשפט הזה קשור בדברים שנאמרו קודם. כל עוד שההגות הדתית התמקדה מאות שנים בהתעסקות בקדוש ברוך הוא, שזה בעצם הדבר המתבקש בגוף דתית, אז היא לא עסקה ביוש האנושי, כלומר היא לא עסקה בשאלה מה בן אדם עושה כשרע לו. כשהמבט עובר למבט האקסיסטנציאליסטי, ואני אומר ספציפית הדתי, שהוא שואל איך אדם דתי מגיב, אז במוקד הדיון עולה שאלה חדשה שלא העסיקה כל כך, והיא שאלת היוש. והוא ממשיך, אין הוא דבר תפל ומשני, אין הוא מקרי, אין הוא זמני או חולף, הוא נטוע בלב ליבו של קיומנו. ההלכה התמודדה כמובן עם התופעה האבסורדית של הרוע, וצריכה הייתה לשבץ אותו במסגרת התייחסות כלשהי. אין שום דעת היכולה להרשות לעצמה את המותרות שבהתעלמות מן הבעיה המטרידה ביותר מכל, בעיית הסבל. כן, אני חושב שיש פה איזה מכה מתחת לחגורה, אולי לעצמו, ובכל עוד ידופק, כלומר, היה הכי נוח מהבעיות הכי מטרידות, שאין להם תשובות טובות, מה לעשות? להתעלם, זה היה הכי טוב, אבל מה לעשות, אי אפשר. כן, הדת היהודית כדת מפוקח, עד לא יכולה הייתה בפשטות להתעלם ממנה. שום דת איננה יכולה לעשות כן. כן, מכאן הוא עובר בפסקה הבאה, וזה כבר נעשה בפעם הבאה, בסדר? הוא עובר בפסקה הבאה, על בסיס מה שתואר בתחילת המסה, בסיס השתי רמות של יצירתיות הלכתיות, הלכתית, לבוא ולומר שההתמודדות של ההלכה נעשית בשתי הרמות, שזה מבחינה מתודית מה שזה ישמש אותו, כי הדיאלקטיקה היא תשמש אותו באיזשהו מקום להתמודד עם הקשת של השאלות שעולות מהזווית הדתית, שהוא יכול לתת תשובות כמעט סותרות לשאלות שעולות, ולא לראות בהם סתירה, אלא לראות בהם דיאלקטיקה. כלומר, מצד אחד, המסגרת הקיום של ההלכה, מה שהוא קרא לה, ההלכה הטופית, היא תאפשר לו לומר אמירה על הרע שהוא קצת מכחיש את הרוע שבו. שהוא רואה בו בעצם סוג של טוב, שזה כיוון שאחז בו הרמב״ם במורה, בחלק ג', בתחילת חלק ג', פרק ב' וב' ג', שהוא בא לתאר את הרע, הוא אומר, זה אשליה, באמת זה טוב. כי כל תופעה שאני שופט היא צריכה להיות מול אלטרנטיבה. והרמב"ם אומר, צריכים להבין, המצב כאילו הטבעי, הסכום אפס, היה צריך להיות שבכלל לא היינו קיימים. לא שאנחנו קיימים שטוב לנו, שאנחנו לא קיימים. ועצם העובדה שאתה קיים זה כבר חסד. אז הרע הוא בעצם חסד חלקי, הוא לא חסד כמו שהיית רוצה אותו. אבל הניסיון הוא לומר שבעצם לא כל כך רע. כנגד זה, החוויה האנושית מכחישה את זה, כי כולנו חווים את הרע בתור רע. לכן מה שישמש את הגריד, מה שהוא כינה ההלכה האקסיולוגית, זה היכולת באופן מופשט לדבר על אולי פחות רע, אבל באופן חווייתי לחוות אותו כרע ולא להתכחש לו. ובלשון אחרת, לייצר תשובה שהיא לא תשובה מתייחת, היא לא תשובה שהיא מסבנת, אם אפשר להתבטא ככה, אלא תשובה שמוכנה להכיר באופן הפשוט שבו אנחנו חווים את הדברים. אבל יחד עם זה, אם היינו רק עובדים בכיוון ההוא, זאת אומרת, רק היינו מתארים את זה כרע, אז לא היינו מסוגלים לתרץ שום דבר. ולכן הפתיחה של המסה שתיארה שתי רמות של יצירתיות הלכתית, בעצם תשמש אותו ביכולת לייצר איזושהי תשובה שתאפשר כנות עמוקה, ולהכריז בכל רם שזה רע, וזה קשה לי, ולא לפחד לומר את זה, ויחד עם זה לא ליפול בבור, שאז יסתתמו פיותיהם של המאמינים. אז כל זה בעזרת השם בשבוע הבא. בסדר, בוא נעבור לגמרא.